חגיגה, דף וו, מתחילים בעזרת השם, דף ה' עמוד ב', שמונה שורות מלמטה, מספר את הגמרא, מי היה אביו של רבי יעקב בר אידי? כמובן רב אידי. אז אותו רב אידי, שהיה אביו, אבוה דרבי יעקב בר אידי, אבל רגיל דאבאזיל, היה רגיל שהיה הולך מביתו, תלתה ירחי באורחה, שלושה חודשים, הוא היה הולך בדרך. היה יוצא אחרי החג של חג הפסח, אם חג הפסח זה תתוו ניסן, נאמר שהיה יוצא בתתזי ניסן, היה הולך בדרך שלושה חודשים ללמוד תורה בבית המדרש, מן הסתם זה היה בית מדרשו של רבי יוחנן, שלושה חודשים היה הולך בדרך, אז נאמר מתת זין ניסן עד תתוו יער, ומתת זין יער עד תתוו סיוון, ומתת זין סיוון עד תתוו תמוז, היה מגיע נאמר בתתוו תמוז, ואז היה לומד תורה יום אחד, לומד תורה, ואחד יום הבבי רב היה לומד בבית המדרש, ואז היה חוזר הביתה עוד שלושה חודשים מתת זין תמוז עד תתוו אב, מתת זין אב עד תתוו אלול, ומתת זין אלול עד תתוו תשרי, הגיע לחג הסוכות לשמח את בני ביתו. חצי שנה רק דרך של הלוך חזור לבית המדרש בשביל ללמוד יום אחד. בני בית המדרש היו מזלזלים בו. ואבו קרו לי רבנן בר בי רב דחד יומה. הוא בין בית המדרש ליום אחד. חלש דעתי. הייתה לרבידי חלישות הדעת. קרא הנפשי, הוא קרא על עצמו את הפסוק באיוב, שחוק לרעהו אהיה, וגומר. אמר לרבי יוחנן, לרב אידי, אני מבקש ממך, הם זלזלו בך, יש לך חלישות הדעת, אל תקפיד עליהם. אם תקפיד עליהם, הם יאנשו. במתות המנח, בבקשה ממך, לא תעניש לו לרבנן, אל תקפיד עליהם כדי שהם לא יאנשו. נפק רבי יוחנן לבית מדרש ודרש. רבי יוחנן יצא לבית המדרש ודרש את הפסוק שמתנבא הנביא ישעיהו. אומר הקדוש ברוך הוא ואותי, יום יום ידרשון ודעת דרכה יחפצון. למה יום יום? וכי ביום דורשים אותו ובלילה אין דורשים אותו. והגית בו יומם ולילה כתוב. הלאה. למה כתוב כאן יום? לומר לך, גם אם אדם לומד רק יום אחד במהלך כל השנה, שכל העוסק בתורה אפילו יום אחד בשנה, והרעביה בסימן תף תף ה' מוסיף, היכה שלא אפשר לי, באופן שאין לו אפשרות אחרת, זאת האפשרות היחידה שיש לו, מעלה עליו הכתוב, כאילו עסק כל השנה כולה בתורה, זה חיזוק גדול מאוד. זה דרשה של רבי יוחנן, שבשמיים מחשיבים את הלימוד התורה לפי כמה שאדם יכול ללמוד, ולא בדווקא לפי כמה שעות הוא למד בפועל. אם האדם מנצל את כל הזמן שיש לו ללימוד התורה והוא לומד, אז גם אם זה יום אחד וגם אם זה שנה שלמה, מחשיבים את זה לכאורה אותו דבר. אחד שלמד שנה שלמה, כי הוא היה יכול ללמוד שנה שלמה, ואחד אחר לא היה יכול, אבל באמת לא היה יכול, ללמוד כל השנה, אבל מתי שהוא כן יכול ללמוד, הוא לומד, מחשיבים לו כמו שהוא למד כל השנה כולה. ככה משמע פה. זה גמרא מפורשת. וכן מצאנו, חלילה במידת פורנות, לכתיב, על המרגלים שבאו לתור את ארץ ישראל והוציאו דיבת הארץ רעה. לקח להם 40 יום לתור את הארץ, וכל אותם 40 יום הם הלכו להוציא דיבת הארץ רעה. זו הייתה הליכה רעה, הליכה של חטא, והקדוש ברוך הוא הביא עליהם פורנות על ההליכה הזאת. נכתיב, במספר הימים אשר תרתם את הארץ, כמה ימים? 40 יום? 40 ימים? כנגד זה הם נהנשו, תישאו את עוונותיכם 40 שנה. למה לא 40 יום? למה העונש הוא 40 שנה? וכי 40 שנה חטאו, ולא רק 40 יום חטאו. אלא לומר לך, כל העובר עבירה אפילו יום אחד בשנה, מעלה עליו הכתוב כאילו עבר את העבירה הזאת כל השנה כולה, ומדובר שהשתקע באותה עבירה יום שלם, למשל שהוא לבש בגדים של כליים יום שלם, ככה מסביר הבן יהוידע. במשנה למדנו, הכל חייבים בראייה, כל עם ישראל חייבים לעלות לרגל, בנוסף היה מצווה שגם היא נקראת ראייה, להביא עולה, קורבן עולה, עולת ראייה, חוץ מרשימה של אנשים. אחד מהם קטן. קטן פטור מלעלות לרגל. אז קטן פטור מכל המצוות, אבל אביו מחויב לחנך אותו. אבל אם הקטן הוא מאוד מאוד קטן, אז אביו אפילו לא חייב לחנך אותו. והמשנה פירטה איזה הוא קטן, שאפילו לא צריכים לחנך אותו למצוות ראייה, כל, לפי דעת בית שמאי, כל שאינו יכול אפילו לרכוב על כתפו של אביו ולעלות מירושלים להר הבית, אלה הם דברי בית שמאי. אפילו ילד בן שנה, אפשר לרתום אותו על הכתפיים ולעלות איתו מירושלים להר הבית, זה לא דרך ארוכה. בסך הכל הר הבית זה בירושלים. אבל אם אפילו זה אי אפשר, ממש קטן, פחות מבן שנה, אולי אפילו פחות, ממש כמה חודשים, הוא אפילו לחנך לא צריך לחנך אותו, לעלות לרגל. בית הלל אומרים, גם אם הוא יכול ללכת על כתפו של אביו, מירושלים להר הבית, עדיין לא חייבים לחנך אותו לעלות להר הבית, לחנך אותו בראייה. אלא כל שאינו יכול לאחוז בידו של אביו, ואביו עוזר לו ללכת, אבל הוא הולך ברגליו, ולעלות מירושלים להר הבית פטור. זאת אומרת, ילד שלא יכול ללכת את העלייה הזאת, ואת המרחק הזה מירושלים להר הבית, אם הוא גיל צעיר מדי בשביל זה, אפילו מצד חינוך לא צריך לקחת אותו ולעלות אותו לבית המקדש ברגל. מקשה הגמרא, מתקיף לרבי זיירא. למה השיעור הוא, אם אפשר לעלות את הילד מירושלים להר הבית? עד האחה, מאיפה שהוא גר עד ירושלים? מה נעתיה, מי הביא אותו? אמו הביאה אותו עד ירושלים. היא הרי לא חייבת בראייה. היא לא חייבת לעלות לבית המקדש. נשים פטורות ממצוות ראייה. כנראה, עד ירושלים אביו הביא אותו. ואם הוא יכול להביא אותו עד ירושלים, וכי קשה לו להביא אותו עכשיו עד הר הבית, זה הרי הרבה פחות דרך. אז למה השיעור הוא דווקא מירושלים להר הבית? אמר לאביי, מדובר פה באמת שהקטן לא יכול לעלות עם אביו מעירו לירושלים. הוא יכול לעלות עם אביו רק מירושלים להר הבית. תשאל מי הביא אותו עד ירושלים? אמו הביאה אותו. אבל אמו הרי לא מחויבת להיות בבית המקדש, היא פטורה מראייה. נכון, אבל היא חייבת במצוות שמחה. עד אחה, עד ירושלים, דמיחייבה אימי במצוות שמחה. איך שמחים ברגל בזמן שבית המקדש קיים? בבשר קורבן שלמים. והוא נאכל רק בירושלים. היא הייתה חייבת לעלות לירושלים. וגם לפי דעתו של אביי במסכת ראש שנה דף וב, שזה החיוב על בעלה לשמח את אותה אישה. אומר הבעל המאור שם, בסדר, היא תעלה בשביל זה, בשביל שהוא יוכל לשמח אותה, בוודאי. לכן עד ירושלים, האבא לא היה צריך להעלות את הילד, כי האמא העלתה אותו. עכשיו, כשהוא כבר בירושלים, האמא הרי לא מחויבת לעלות להר הבית, אז האבא שהוא עולה להר הבית, עליו מותר לחנך את הילד במצוות ראייה. אם הוא יכול להעלות את הילד מירושלים להר הבית, הוא מחויב. מכאן ואילך, אם יכול להעלות ברגליו בלי אמו, אלא ולאחוז בידו רק של אביו מירושלים להר הבית, אז הוא חייב בחינוך של מצוות הראייה. והיא לא, אם הוא לא יכול ללכת עם אביו, אפילו דרך מועטת כזאת, אז הוא פטור מחינוך. מהחינוך של מצוות ראייה כמובן. בכל אופן, לפי דעת בית שמאי, גם ילד כזה, בן שנה אפילו, הוא לא יכול אפילו ללכת עם, כשאביו תומך בו בידיו, בסך הכל מירושלים להר הבית. הוא מחויב מדין חינוך לעלות לרגל, כי הוא יכול, האבא יכול לשים אותו על כתפיו. הישיב רבי במקום, תחת בית הלל. לפי דעת דברי בית שמאי, איך אתם אומרים דבר כזה? שילד שלא יכול ללכת, חייבים לחנך אותה לעלות לרגל, כי הוא יכול ללכת על כתפו של אביו? הרי הפסוק אומר, וחנה, אמו של שמואל הנביא, לא עלתה לרגל עם אלקנה בעלה, כשאז לא היה בית מקדש בירושלים, אז עדיין היה משכן שילה, היא לא עלתה לשילה. כי אמרה לאלקנה אישה, בעלה, אני לא יכולה כעת לעלות לרגל, עד יגמל הנער מלנקת, כשזה הסתיימו לו 24 חודשים, ואז אביא אותיו. והשמואל, מגיל שנה עד שהוא נגמל, די יכול לרכוב על כתפו של אביו, אבא, בוודאי שהוא היה יכול. אז לפי בית שמאי היו צריכים לעלות אותו לרגל. ומזה שהפסוק אומר שהוא לא עלה לרגל בזמן הזה, זה אומר שגם אם הוא יכול להיות על כתפו של אביו, אם הוא לא יכול ללכת ברגליו, כשאביו תומך בו ביד, הוא פטור. אמר ליבוע, אז אביו של רבי, שזה רבן שמעון בן גמליאל, השיב לו, ולתעמיך תקשה לך חנה גופה, למה היא לא עלתה לרגל? נכון שהיא פטורה מראייה, מי לא מחייבה בשמחה, וכי היא לא מחויבת לאכול בשר שלמים בסמוך למשכן שלו, אלא חנה מפנקותה יתרתה, חזיה בבי שמואל. צריך לומר שהיא ראתה בו רגישות יתר בשמואל, וחשה בבי שמואל, היא חששה בו לחולשה דאורך, שאולי יזיק לו החולשה של הדרך. ולכן היא לא יכלה להביא אותו. אומר רבנו חננאל, שלכן גם היא בעצמה לא יכלה לבוא, כי נחשבת ממשמשי החולה. אז היא גם פטורה ממצוות שמחה. באי רבי שמעון, קטן חיגר, שיש לו איזה חולי ברגליים לא עלינו, ולכן הוא לא יכול לעלות. אם הוא היה גדול, הוא פטור מלעלות לרגל. חיגר פטור. אבל כאן הוא קטן. לדברי בית שמאי, שסוברים שגם ילד שלא יכול ללכת מירושלים להר הבית, אם יכול שאביו יישא אותו על כתפיו, כבר הוא מחויב מצוות חינוך. אז החיגר הזה, אביו, הוא יכול ללכת כשאביו נושא אותו על כתפיו. מהו? האם הוא חייב מצוות ראייה או לא? תכף אגמר תסביר את שני הצדדים. וכן סומה. לא עלינו עיוור. קטן שהוא עיוור, לא עלינו. לדברי שניהם, גם לפי דעת בית הלל. מהו? האם אביו צריך לחנך אותו, לעלות אותו לרגל לבית המקדש או לא? מבאר את הגמרא, איך ידמי, באיזה מקרה הספק? אי לימה, אם נאמר שמדובר פה באחד שהוא יישאר לו עלינו חיגר, שאינו יכול להתפשט ולהבריא מהחיגרות הזאת, וסומה, שחלילה יישאר סומה, שאינו יכול להתפתח מהעיוורון לעולם, אז ודאי שאין עליו חיוב של חינוך לעלות אותו לרגל. השתא, כשהוא יהיה גדול, הוא יהיה פטור, כי הרי חיגר וסומה פטורים מן הראייה. אז כשהוא קטן מבעיה, וכי צריך לומר שוודאי לא צריך לחנך אותו לדבר שגם כשהוא יהיה גדול לא יצטרך לעשות. לא צריכה. אלא חייבים לבאר שהספק של רבי שמעון מדובר בחיגר שכשהוא יהיה גדול יכול להתפשט, הוא יהיה בריא, הוא יוכל ללכת כשהוא יהיה גדול. וכעת הוא לא יכול ללכת מצד בעיה שיש לו ברגליים. וסומה שיכול להתפתח עד שהוא יהיה גדול הוא יוכל לראות. מהי? האם נאמר שמכיוון שכעת הוא במצב כזה שאין בו חיוב? כי הוא כרגע חיגר, הוא כרגע סומה, אז לא צריך לחנך אותו. או שנאמר שמכיוון כשהוא יהיה גדול הוא הרי יוכל לראות, הוא יוכל ללכת, אז כבר עכשיו צריך לחנך אותו. אמר אביי, לא צריך. למה? כל היכא דגדול מחייב מדאורייתא. כשהוא נמצא במצב כזה, שכשהוא יהיה גדול הוא יהיה חייב מהתורה, במצווה לעלות לרגל, קטן נמי מחנכין אליה מדרבנן. אז קטן במצב כזה מחנכים אותו לעלות לבית מקדש מדרבנן. אבל מכיוון שכעת הוא במצב, שגם גדול במצב כזה פחות פטור מלעלות לרגל מהתורה, כל אחד גדול פטור מדאורייתא, כשהוא חיגר או סומה הוא הרי פטור מלעלות לרגל גם אם הוא היה גדול, מדרבנן קטן נמי פטור מדרבנן, גם לא תקנו לחנך את אותו ילד לעלות לרגל במצב כזה. כן, כעת אנחנו עוברים לנושא אחר לגמרי. כשעולים לרגל, מחויבים להביא שתי קורבנות. קורבן עולה וקורבן שלמים. עולת ראייה, על זה שהולכים לראות ולהיראות בבית המקדש, וקורבן שלמים, שלמי חגיגה וחגותם אותו חג להשם. יש ויכוח בין בית שמאי לבין בית הלל, מה חשוב יותר? על איזה קורבן צריך להוציא יותר כסף? בית שמאי אומרים, קורבן עולה חשוב יותר. עולת ראייה, הראייה שתי כסף והחגיגה מספיק מאה כסף, שזה רק חצי. בית הלל אומרים להפך, שלמי חגיגה חשובים יותר, ועל החגיגה צריך לשלם שתי כסף, ועל עולת ראייה מספיק מאה אחת. מביאה הגמרא את הטעמים. תנו רבנן, בית שמאי אומרים, הראייה צריך להרבות ולהוציא שתי מאות של כסף. והחגיגה מספיק מאה אחת של כסף. ומביאים על זה שני טעמים, למה? טעם ראשון, שהראייה, מעלתה גדולה, זה קורבן עולה. קורבן עולה, את כל הבשר מקטירים ושורפים על מזבח כליל להשם. שהראייה עולה כולה כליל לגבוה. מה שאין כן בקורבן חגיגה שהוא קורבן שלמים, שרק את האימורים, חלק מהבשר מעלים על גבי המזבח, חלק מהחלב, אבל את שאר הבשר חלק נותנים לכהנים, חלק הבעלים לוקחים ואוכלים. אם כן, מעלתו היא לא כמו מעלת עולה, שהיא כולה כליל. אז אם כן, על עולה צריך לתת יותר שתי מאות כסף. ואותה, מצינו בחג השבועות שמביאים שני לחמים, שתי הלחם, וביחד איתו מביאים קורבנות. מה מביאים יותר? עולות או שלמים? מצינו בעצרת בחג השבועות שביחד עם שתי הלחם ריבה בהן הכתוב בעולות, שמביאים לעולה שבעה כבשים, פר אחד ושני אלים, שזה כבש מבוגר יותר. ריבה יותר מבשלמים שמביאים רק שני כבשים לשלמים. ולכן עולה מביאים שני מאות ועל שלמים, שלמי חגיגה, מאה אחת. בבית הלל שהם אומרים שעל חגיגה צריך לתת יותר, הם גם מביאים שני טעמים. אתה יודע למה הראייה מספיק מאה כסף ועל החגיגה צריך להוציא שתי כסף? למה תקנו חכמים את הסכום הזה? גם כן שני טעמים. טעם ראשון, שקורבן חגיגה, שהיא בעצם קורבן שלמים, ישנה לפני הדיבור, כבר לפני מתן תורה, יומיים, יום קודם, בהי סיוון. סוף פרשת משפטים מסופר, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. הביאו עולות ושלמים. סובר בית הלל שאותם עולות שאלו, זה לא היה עולת ראייה, אלא זה היה עולה של קורבן תמיד, מה שמקריבים כל יום, כבש אחד בבוקר וכבש אחד לפנות ערב. אבל עולת ראייה לא הקריבו לפני הר סיני, לפני מעמד הר סיני. שלמים כן, שלמי חגיגה כן, שלמי יחיד הקריבו. כי השלמים האלה היו שלמי, זה שזבחו זבחים שלמים להשם פרים, זה היה זבחים של קורבן שלמים של יחיד, כמו שלמי חגיגה. אם כן, קורבן שלמי חגיגה כבר הקריבו לפני מעמד הר סיני. זאת אומרת שזה דבר חשוב, כבר הקריבו אותו לפני קבלת התורה. מה שאין כן בעולת ראייה, שהעולות שהיו שם בהר סיני לא היו עולת ראייה, אלא הם היו עולות של קורבן תמיד, כמו שביארנו לפי בית הלל. אז אתה רואה ששלמים זה חשוב יותר, שלמי חגיגה. בית שמי, נראה בהמשך שהם סוברים, שהעולות האלה כן היו עולת ראייה, שכתוב שם, ויחזו את האלוקים, ויאכלו וישתו, והם הביאו עולה, זה היה עולת ראייה. אם כן, קורבן עולה גם היה לפני מתן תורה, עולת ראייה. וזה אגב ויכוח שאנחנו תכף נרחיב בו, בין עוד כמה תנאים, האם העולה שהקריבו שם בהי סיוון למרגלות הר סיני לפני קבלת התורה, האם זה היה עולת ראייה או עולה של קורבן תמיד? ובית הלל נוקטים שזה היה עולת קורבן תמיד. ואם כן, לא היה עולת ראייה לפני מתן תורה, ושלמי חגיגה כן היה. טעם נוסף, שאנחנו מרבים בשלמים יותר, ועוד, מצינו בנשיאים, נשיאים. כשהקימו את המשכן, שנה אחרי יציאת מצרים, בראש חודש ניסן, 12 ימים קדימה, כל אחד מה-12 נשיאים הביא קורבן לחנוכת המזבח. מצינו שם שריבה בהן, הכתוב, בשלמים, יותר מבעולות. כמה עולות כל נשיא הקריב? פר אחד, איל אחד, כבש אחד, לעולה. זאת אומרת, כל אחד הקריב שלוש קורבנות לעולה. ולקורבן שלמים, בקר שניים, אילים חמישה, עתודים, הכוונה תיישים, איזים, חמישה, כבשים בני שנה חמישה. זאת אומרת, כל אחד הקריב 17 קורבנות שלמים. לעומת קורבנות עולה, בסך הכל שלושה. בסך הכל, בכל ה-12 ימים, אתה עושה קורבנות עולה, שכל נשיא הקריב שלוש קורבנות, היה 36 קורבנות בסך הכל בכל ה-12 ימים, כן, אתה עושה 3 כפול 12, וקורבנות שלמים, שזה היה 17 לכל נשיא, 17 כפול 12 זה 204. היה הרבה יותר שלמים מעולות. אז אתה רואה ששלמים חשובים יותר. מצד שני, אבל בית שמי גם הביאו שני סברות, למה עולות חשובות יותר. ובית הלל, מה איתם לא אמר כבית שמי? לפחות שיאמרו ששלמי חגיגה ועולת ראייה זה אותו דבר. למה אתה אומר? הרי בית שמי מוכיחים לך שעולה, יש דברים מסוימים שיותר משלמים. אומרים בית הלל, שתי הדברים שאמרת שעולת ראייה יותר, אני אדחה. דקה אמרת עולת ראייה עדיפה, דעולה כולה לגבוה, ולכן מעלתה גדולה יותר. עד הרב, זה סיבה שמספיק להוציא עליה רק מעה אחת. אני מוציא מעה על כל אכילה. עולה נאכלת כולה לגבוה, מספיק מעה אחת. שלמים נאכלת גם לגבוה וגם לכהנים, לבעלים. אז צריך שתי מעות. איך מחדד יותר השפת אמת? על כל אכילה, מעה. לכן שלמים שתי מעות ועולה מספיק מעה אחת. חגיגה עדיפה דעית בה שתי אכילות. יש לה אכילת גבוה ואכילת עדיות, אכילת הכהנים והבעלים. והטענה השנייה, דקאמרת, נעלף מעצרת מחג השבועות, ששם מביאים יותר עולות, משלמים. חג השבועות, הקורבנות האלה זה קורבנות ציבור. אנחנו מדברים כרגע על קורבן יחיד, שכל אחד צריך להביא ברגל. דנין את עולת ראייה ושלמי חגיגה שהם קורבן יחיד, מקורבנות הנשיאים, שזה גם היה קורבן יחיד, שכל נשיא הביא קורבן יחיד בחנוכת המזבח. ואין דנים עולת ראייה ושלמי חגיגה שהם קורבן יחיד, מהקורבנות של חג השבועות, של קורבנות ציבור. לכן בית הלל נשארים בדעתם ששלמים קודמים, ולכן על שלמי חגיגה מביאים שתי מאות, ועל עולת ראייה מספיק מאה אחת. ולעומת זאת בית שמאי, הם סוברים שעולת ראייה מעלתה גדולה יותר. אבל מצד שני בית הלל הרי הביאו שתי הוכחות גדולות ששלמי חגיגה גדולים יותר. מה הייתה מלוא אמרי כבית הלל? אז קודם כל יש להם ויכוח מאוד משמעותי עם בית הלל, מה היו אותם עולות שהקריבו שם יום או יומיים לפני קבלת התורה למרגלות הר סיני. בית הלל סברו שהעולה הזאת הייתה עולה תמיד. זה לא היה עולה של ראייה. בית שמאי אומרים, מה פתאום? דקאמרת, זה שאתה אומר שקורבן חגיגה עדיפה, ישנה לפני הדיבור, כי הקריבו קורבן שלמים, שלמי חגיגה, שלמים של יחיד על כל פנים, לפני קבלת התורה כבר? לפי דעתנו, עולת ראייה נעמי ישנה לפני הדיבור. לפי דעתנו, אותה עולה שמקריבו היה עולת ראייה, ויחזו את האלוקים. זה היה לפני, באותו זמן שהקריבו את שלמי חגיגה, הקריבו את עולת ראייה, אז אין שום מעלה בשלמי חגיגה יותר מעולת ראייה. ודקה אמרת, נעלף מנשיאים, מה שאתם מעדיפים ללמוד את עולת ראייה ושלמי חגיגה מקורבנות הנשיאים, כי זה קורבן יחיד, אל תשכח שזה היה דבר שהיה פעם אחת בהיסטוריה, רק בזמן הקמת המשכן, זה לא דבר שנוהג לדורות. אנחנו מעדיפים להשוות דברים שנוהגים לתמיד, למרות שזה יחיד וזה ציבור, אבל זה נוהג לדורות, יותר מאשר להשוות יחיד ליחיד בדבר שנוהג רק, זה נהג רק אז. דנין עולת ראייה ושלמי חגיגה שהם דבר הנוהג לדורות, מקורבנות חג השבועות שהם דבר הנוהג לדורות. ואין דנין עולת ראייה ושלמי חגיגה שהם דבר הנוהג לדורות מקורבנות הנשיאים, שזה דבר שאינו נוהג לדורות, זה נהג רק בזמן הקמת המשכן. הגמרא עכשיו מביאה את הוויכוח בין בית הלל לבין בית שמאי, מה היו אותם עולות שהקריבו לפני קבלת התורה. ובית הלל, מה ישנה חגיגה שהם אומרים שרק היא דישנה לפני הדיבור? דכתיב, שהקריבו קורבנות לפני קבלת התורה והסבחו זבחים שלמים? הרי כתוב שם גם עולות, ראייה נמי הכתיב בתחילת הפסוק ויעלו עולות. מבאר את הגמרא מה שבארנו קודם, כסבר בית הלל, אותה קורבן עולה שהקריבו ישראל במדבר לפני מתן תורה, היא לא הייתה עולת ראייה, אלא עולת תמיד הווי. ובזה בית שמאי חולקים עליהם, שהם סברי, עולה שהקריבו ישראל במדבר לפני קבלת התורה, עולת ראייה הווי. הם ויחזו את האלוקים, זה כמו לעלות לרגל. כמו ששם כתוב, ולא יראו פני ריקם, לכן אתה מביא עולת ראייה. כאן כתוב, ויחזו את האלוקים, הביאו עולת ראייה. אם כן יש ויכוח בין בית הלל לבין בית שמאי, קודם כל בשני דברים, אבל מאחד הדברים אנחנו כעת ניפרד. הדבר הראשון, מה שראינו במשנה, ויכוח על איזה קורבן מוציאים יותר. בית הלל אומרים, תוציא על שלמים יותר. בית שמאי אומרים, תוציא על עולה יותר. בסדר. זה ראינו עד עכשיו וביארנו והרחבנו, אבל עכשיו אנחנו נפרדים מהוויכוח הזה ופותחים ויכוח בנושא החדש. עולה שהקריבו ישראל לפני קבלת התורה, מה שהפסוק אומר, ויעלו עולות. איזה עולה זה היה? בית הלל אומרים, זה לא עולת ראייה, מה פתאום? רק שלמים היה של שלמי חגיגה לפני מתן תורה. זה היה עולה תמיד. בית שמאי אומרים, זה היה עולת ראייה. זה היה עולת ראייה. אז יש ויכוח איזה עולה זה היה, עולה תמיד ועולת ראייה. אבל הוויכוח של בית שמאי ובית הלל הם לא היחידים בוויכוח הזה. עם בית שמאי יש לפחות עוד אחד. אמר רבי בית שמאי ורבי אלעזר, וכעת הגמרא מבינה שגם רבי ישמעאל, הגמרא תכף תדחה את זה. כול הוא סביר עליהו, כל אלה סוברים, עולה שהקריבו ישראל במדבר, ויעלו עולות לפני קבלת התורה, עולת ראייה ואי. זה היה עולת ראייה, מה שאנחנו מביאים, שעולים לרגל בעזרת השם בקרוב. ובית הלל, שסוברים שזאת הייתה עולה תמיד, הם לא היחידים. ובית הלל ורבי עקיבא ורבי יוסי הגלילי, ותכף הגמרא תאמר שזה ייתכן שזה גם רבי ישמעאל, כול הוא סבירה להו, כל אלה סוברים, עולה שהקריבו ישראל במדבר, זה לא היה עולת ראייה, אלא עולת תמיד הווי. אותו קורבן תמיד, שבית מקדש מקריבים כל יום, שני כבשים, כבש אחד בבוקר וכבש אחד לפנות ערב, זה אותו קורבן שהקריבו שם לפני קבלת התורה. איפה מצאנו את הרשימה של התנאים הזאת? אז בית שמאי ובית הלל כבר ראינו. אז בית שמאי, הדה אמרן, אמרנו מפורש, שהם סוברים, הם טוענים לבית הלל, מה אתם אומרים שרק שלמי חגיגה הקריבו לפני מתן תורה? הרי העולה שהקריבו שם הייתה עולת ראייה, אז עולת ראייה קרבה לפני מתן תורה. רבי ישמעאל, איפה מצאנו שגם הוא סובר, לכאורה, שהעולה שהקריבו ישראל במדבר לפני מתן תורה, היה עולת ראייה. ותניא, רבי ישמעאל אומר, במעמד הר סיני כתוב, הכל פנים במדבר סיני כתוב, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך. איך מקריבים קורבן עולה? לא כתוב שם, לא כתוב. צריך להוריד את האור, צריך לחלק את האיברים, וככה להעלות את המדבר, לא כתוב פרטים. כללות נאמרו בסיני, רק באופן כללי, באר סיני נאמר להביא עולות, להביא שלמים. והיכן מפורטים הפרטים של אותם הקורבנות? בתחילת ספר ויקרא, שהספר מכונה תורת כהנים, שם ברחבה מובאים כל דיני הקורבנות, הפסוק פותח, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו, מאוהל מועד. והפרטות של הקורבנות נאמרו באוהל מועד. כעת הגמרא מבינה שאם לא היו פרטים איך מקריבים קורבן תמיד, כנראה שגם לא הקריבו קורבן תמיד. אבל הגמרא בהמשך תדחה את זה. ייתכן שהקריבו קורבן תמיד, גם לפני מעמד הר סיני, וגם לפני אוהל מועד, לפני המשכן. והקורבן שהקריבו ישראל לפני קבלת התורה יכול שהיה קורבן תמיד. אבל נשאלת השאלה, הרי לא ידעו את כל ההלכות. איך מקריבים קורבן תמיד? אז הקריבו לפי מה שידעו. לא הקריבו עם כל הפרטים של ההלכות. אבל כעת הגמרא מבינה שאם לא ידעו את הפרטים, כנראה שלא הקריבו קורבן תמיד. אז מה כן הקריבו? עולת ראייה. ומכיוון שעולת ראייה זה קורבן שהם הקריבו מעצמם, כמו שרש"י מבאר, אז הם הקריבו כמו שהם הבינו. כמו שהקריבו תמיד במהלך ההיסטוריה, לפני קבלת התורה, אברהם אבינו הקריב, יצחק אבינו הקריב, הקריבו קורבנות. מעצמם, אז עולת ראייה שהם הקריבו מעצמם, אין שאלה איך הם ידעו להקריב, הרי לא נאמרו הפרטים. אבל קורבן תמיד, שהוא קורבן קבוע, כעת הגמרא הבינה שהם לא ידעו את הפרטים, כנראה לא הקריבו. בסדר? אז לכן יש הוכחה שרבי ישמעאל הוא זה שסובר, שהעולה שהקריבו היה עולת ראייה, ולא עולת תמיד, כמו שהגמרא תכף תפרט. רבי עקיבא אומר, במעמד הר סיני, כשנאמרו מצוות הקורבנות, מזבח אדמה תעשה לי, וזבחת עליו עולותיך ושלמיך, שם בסיני נאמרו כללות ופרטות, גם הפרטים נאמרו שם בסיני. זה רק זה היה בעל פה, זה לא כתוב בחומש. זה שאתה רואה בתחילת ספר ויקרא, בפירוט, את כל ההלכות, זה היה כבר פעם שנייה, ונשנו באוהל מועד, ויקרא אל משה, וידבר השם אליו מאוהל מועד. ואני רוצה להגיד לך משהו, שאף אחד לא מתווכח איתי על זה, בטח לא רבי ישמעאל, שבערבות מואב, שם משה רבינו, כמו שהתורה אומרת, בעבר הירדן, בארץ מואב, הועיל משה בארת התורה הזאת, הספר החמישי, ספר דברים, מכונה משנה, פעם שנייה, משנה תורה, שם יש שינון של דברי התורה, שם הם נאמרו שוב פעם כל ההלכות. אז לפי דעתי שההלכות נאמרו פעם ראשונה בהר סיני, פעם שנייה באוהל מועד, עכשיו בערבות מואב זה היה פעם שלישי, ונשתלשו בערבות מואב. אלה שסוברים שלא נאמרו הפרטים במדבר סיני, הם אמרו שזה פעם שנייה היה בערבות מואב, הפעם הראשונה הפרטים נאמרו באוהל מועד, בסדר? הגמרא כרגע מבינה שרבי ישמעאל, כשהוא אומר שלא נאמרו הפרטים, איך מקריבים קורבן תמיד בהר סיני, כנראה שלא יקריבו בכלל קורבן תמיד, כי ואיסל כדעתך, אם יעלה בדעתך, שלפי רבי ישמעאל עולה שיקריבו ישראל במדבר, עולה תמיד הווי, איך? איך הקרבת? אתה הרי לא יודע את ההלכות. מי? אז מה תאמר? שעשו בלי ההלכות? מי כמידי? וכי יש דבר כזה, זה מעיקר לפני אוהל מועד, לפני שמעו את הפרטים. ולא ידעו שקורבן עולה צריך להוריד את האור ולחלק את הבשר לחלקים. אז לא עשו את זה ולא היו צריכים לעשות את זה? לא בא אפשט וניתוח ורק לבסוף באוהל מועד כשפרדו את ההלכות רק מאז והלאה בא אפשט וניתוח? תכף הגמרא תגיד, כן, יכול להיות. כמו שראינו שרבי יוסי הגלילי אומר את זה מפורש, לכן הגמרא תדחה את זה. אבל כעת הגמרא מבינה שרבי ישמעאל סובר שכנראה העולה שהקריבו לא הייתה עולה תמיד, כי לא ידעו את האפשט וניתוח, לא ידעו את ההלכות מה שצריך לעשות. רק באוהל מועד זה נאמר. אז אם כן, גם הוא סובר כמו בית שמאי כרגע, גם רבי ישמעאל, שהעולה שהקריבו כנראה הייתה עולת ראייה, שזה עולה שהם הקריבו מעצמם, אז הם הקריבו את זה בלי אפשט וניתוח, כי זה הקורבן שהם בעצמם הקריבו את זה לפי דעתם. הבנו שיש דעה נוספת שהולכת עם בית שמאי, וזה גם נשאר ככה, שזה דעתו של רבי אלעזר, והוא באמת סובר שהעולה שהקריבו במדבר היה עולת ראייה. איפה מצאנו את זה? לתניה. הפסוק אומר עולת תמיד העשויה בהר סיני, ככה נאמר על קורבן תמיד. רבי אלעזר אומר, מה פוש העשויה בהר סיני? מעשיה נאמרו בסיני. בהר סיני נאמר, כמו שקראנו קודם, מזבח אדמה תעשה לי, ועשית שם עולותיך, צריך להביא קורבן עולה. והיא עצמה, להקריב קורבן תמיד, קורבן עולה, לא קרבה. רק אחרי הקמת המשכן. אז איזה עולה הקריבו לפני מתן תורה? עולת ראייה, לא עולה תמיד. כאן הגמרא מביאה את דעתו של רבי עקיבא, שהוא חולק על רבי אלעזר, וממילא אנחנו נבין שהוא שייך לקבוצה של בית הלל, שהם סורים שהעולה שיקרו במדבר הייתה עולה תמיד. רבי עקיבא אומר, מה פירוש עולת תמיד העשויה בהר סיני? שהיא עולת התמיד קרבה בהר סיני. הקורבן עולה שיקריבו שם היה עולת תמיד, לא עולת ראייה. קרבה במדבר בהר סיני לפני מתן תורה ושוב לא פסקה. והמשיכו להקריב קורבנות תמיד במהלך כל השנים שעם ישראל היו במדבר. למה אני מקיים? הנביא אומר בספר עמוס, הזבחים ומנחה הגשתם לי במדבר 40 שנה בית ישראל? וכי הקרבתם לי זבחים ומנחה שם 40 שנה כשהייתם במדבר? לא הקרבתם. אחרי שעשיתם את חטא העגל, אחרי שעם ישראל עשו את חטא העגל, והיו נזופים לקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רצה שהם יקריבו לו קורבנות. אחרי מתן תורה שם היה חטא העגל. 40 יום אחרי קבלת התורה. 17 בתמוז. נו, איך אומר עכשיו רבי עקיבא, שהקריבו קורבן תמיד לפני קבלת התורה, ומאז לא הפסיקו להקריב קורבן תמיד. איך תסתדר עם הפסוק? התשובה היא, הדברי נבואה האלה נאמרו לכלליות עם ישראל. שהם באמת לא הקריבו קורבנות במדבר 40 שנה. אבל שבטו של לוי, שהם, כשמשה רבינו בא, ירד מן השמיים, וראה את העגל והמחולות, והוא זעק, מי להשם אליי? ויאספו אליו כל בני לוי. הם לא היו שותפים בחטא העגל. זכו. אלה גם הקריבו קורבנות. מבארים שבאמת בזכות זה הם זכו להיות הכהנים בבית המקדש, כי לפני כן הבחורים היו אמורים להקריב בבית המקדש. הם הקריבו קורבן תמיד. הם הקריבו אותם משלהם. אפילו להם מקורבן ציבור, זה לא היה להם מחצית השקל וכל זה. אבל שאר עם ישראל, הם לא הקריבו באמת. בכל אופן, לפי דעת רבי עקיבא, העולה שהקריבו במעמד לפני מעמד הר סיני, באי סיוון, היה עולת תמיד. לעומת זאת, רבי אלעזר, הוא הרי סובר, שהיא עצמה לא קרבה בסיני, הקורבן תמיד. אז מה הייתה אותה עולה? היה עולת ראייה. אז רואים שרבי אלעזר סובר כמו בית שמאי, שהעולה שהקריבו שם לפני קבלת התורה, זה היה עולת ראייה. עכשיו אנחנו עוברים, אחרי שכבר יש לנו שתי שמות מהרשימה, לרשימה של בית הלל, שהם סוברים שהעולה שהקריבו שם לפני קבלת התורה היה עולה תמיד. אז בית הלל, זה שהוא סובר שזה היה עולה תמיד, הדאמרן, הרי הם אומרים, למה חגיגה צריך להביא שתי מאות וראייה מספיק מאה אחת? כי הרי קורבן שלמי חגיגה היה עוד לפני מתן תורה, שהקריבו שם בהי וסיוון, לעומת זאת העולה שהקריבו שם לא הייתה עולת ראייה, אלא איזה עולה היא הייתה, עולה תמיד. אז אתה רואה שהעולה שהקריבו במיד, לפני קבלת התורה היה עולת תמיד. רבי עקיבא גם כן כבר אמרנו את דעתו, ממש בברייתא שהבאנו מקודם, על הפסוק עולת תמיד העשויה בהר סיני, שרבי עקיבא אומר שהקריבו קורבן עולת, קורבן תמיד בהר סיני, קרבה במדבר ושוב לא פסקה. מאז אי סיוון, לפני קבלת התורה, הקריבו קורבן תמיד, ומאז המשיכו עד שנכנסו לארץ, וגם כשנכנסו לארץ, עד חורבן בית ראשון. ואיפה מצאנו את דבריו של רבי יוסי הגלילי? איפה מצאנו שהוא סובר שהעולה שהקריבו שם לפני קבלת התורה הייתה עולת תמיד? נתניה, ברייתא מאוד מעניינת. רבי יוסי הגלילי אומר, שלוש מצוות נצטוו ישראל בעלותם לרגל. ייתכן שעם הברייתא הזאת היינו צריכים לפתוח את מסכת חגיגה. כשאדם עולה לרגל, הוא מצווה בשלוש מצוות. עולת ראייה, שלמי חגיגה ושלמי שמחה. צריך להביא קורבן עולה לראייה, קורבן שלמים לחגיגה, ואם אין לו כרגע בשר של שלמים, אחד מימי חול המועד, נגמרו כל הבשרים של הקורבנות שלמים, של המעשר שני, מעשר בהמה וכל זה, אין לו כרגע בשר של קורבן שהוא מהסוג של שלמים, אז הוא צריך להביא עוד קורבנות שלמי שמחה. זה לא חיוב להביא שלמי שמחה, זה רק במקרה שאין לו שום, אם יש לו מספיק בשביל השלמי חגיגה, הוא לא צריך להביא שלמי שמחה. הוא צריך שיהיה לו בשר של קורבן שלמים, בכל ימי חול המועד. אם אין לו מקורבנות אחרים, אם זה מעשר שני, מכסף של מעשר שני, או מעשר בהמה, או שאר קורבנות תודה, אם זה בחג השבועות או בחג הסוכות, או שאר קורבנות, לא ניכנס כרגע לכל הפירוט, אם אין לו, אז צריך להביא שלמי שמחה. בכל אופן יש מצווה לאכול בשר של שלמים, כי זה נקרא ושמחת בחגיך, אין שמחה אלא בבשר שלמים. זה השלוש מצוות, ראייה, חגיגה ושמחה. יש בכל אחד מהם חומר שהוא חמור יותר מהשאר, מהשניים האחרים. יש בראייה מה שאין בשתיהן, חגיגה ושמחה, ויש גם בחגיגה מה שאין בשתיהן, בראייה ושמחה, ויש בשמחה מה שאין בשתיהן, בראייה וחגיגה. והוא מפרט. מה יש חומרה בעולת ראייה שאין בשתיהם חגיגה ושמחה? שהראייה זה קורבן עולה. קורבן עולה, כולו מוקטר על גבי המזבח, כליל השם, שום חלק לא נאכל על ידי אדם. זה חומר, חומרה מעלה חמורה מאוד. היא עולה כולה לגבוה, שאין כן בשתיהם, שהם קורבנות שלמים, חגיגה ושמחה. יש מעלה וחומרה בקורבן חגיגה מה שאין בשתיהם, לא בעולת ראייה ולא בשלמי שמחה. שחגיגה הקריבו ישראל לפני מתן תורה. בהי סיוון. ישנה לפני הדיבור שאין בשתיהן. שלמי שמחה ודאי לא. ומה עם עולת ראייה? הייתה שם איזושהי עולה אמרנו, לא? כן, אבל היא לא הייתה עולת ראייה, היא הייתה עולה תמיד. אז כבר אתה רואה שגם רבי יוסי הגלילי סובר כמו בית הלל, שהעולה שהקריבו ישראל לפני מתן תורה היה עולה תמיד. בסדר. מה שאין בשתיהם, כמו שאמרנו, כן? ששלמי שמחה ועולה טריה לא הקריבו לפני מתן תורה. ומה החומר שיש בשמחה, בשלמי שמחה, מה שאין בשתיהם, אין בעולה טריה ובשלמי חגיגה. שהשמחה, התורה אומרת ושמחת, אתה וביתך, נוהגת גם באנשים וגם בנשים, מה שאין בשתיהן. שעולת ראייה ושלמי חגיגה, זה מצוות עשה שתלויות בזמן, נשים פטורות. עכשיו, הגמרא חוזרת למה שאמרנו, שרבי ישמעאל סובר שהעולה שהקריבו שם לפני מתן תורה, בוודאי היה עולת ראייה. למה? מה בסך הכל אמר רבי ישמעאל? זה היה ממש לקראת סוף וו עמוד א', תחילת וו עמוד ב'. מה הוא בסך הכל אומר רבי ישמעאל? הוא אומר שרק באופן כללי במעמד הר סיני, לא תחייב להיות במעמד הר סיני, אבל כל פנים ליד במרגלות הר סיני, רק באופן כללי נאמרה המצווה להביא מזבח אדמה תעשה לי והקרבת שם עולותיך ושלמיך. באופן כללי לא נאמרו שם הפרטים. אז לכן חייב להיות שלא הקריבו קורבן תמיד. כי אם הקריבו קורבן תמיד, הרי לא ידעו עדיין את הפרטים. איך הקריבו קורבן תמיד אם לא יודעים את הפרטים שלו? מה הייתה מה כמוק מתלה כבית שמי? למה אתה סובר שהעולה שהייתה שם זה לא היה עולה תמיד? אלא זה כנראה היה עולת ראייה. שזה קורבן שהיחיד מביא, הוא יכול להביא את זה כמו שהוא מביא, לא חייב דווקא לדעת את הפרטים. ואיסל כדת עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולה תמיד הווה היי. זה לא ייתכן, כי ומעיקה מידי, דמעיקרא לא באה הפשט וניתוח, וכי יש, כמו שטענו קודם, וכי יכול דבר כזה, שבהתחלה, כשעדיין לא היו הפרטים של קורבן תמיד, אז אם היו רוצים להקריב קורבן עולה תמיד, היו צריכים להקריב אותו לא לפי הפרטים, כי לא ידעו את הפרטים, אז היו עושים אותו בלי הפשט וניתוח של הבשר של הקורבן. ולבסוף, אחרי שנודע לך הפרטים, בא הפשט וניתוח. אלא מה חייב להיות? שלא יקריבו קורבן תמיד אז? זה לא חייב להיות. יכול שכן יקריבו קורבן תמיד. והרבי יוסי הגלילי, דאמר מפורש, כמו שעכשיו ראינו בברייתא, שיש חומר בחגיגה שאין, לא בעולת ראייה ולא בשלמי שמחה, שרק שלמי חגיגה היה לפני הדיבור, לפני קבלת התורה. עולת ראייה לא היה לפני קבלת התורה, אז מה הייתה אותה עולה? עולה תמיד. עולה שהקריבו ישראל במדבר, עולה תמיד הווי. תסביר לי לפי רבי יוסי הגלילי. הם ידעו את הפרטים של קורבן תמיד? הם לא ידעו. כי הרי רבי יוסי הגלילי סובר, גם כן, שהעולה שהקריבו לפני מתן תורה זה היה בלי הפשט וניתוח, כמו שתכף נראה ברייתא. מעיקר הלא בא הפשט וניתוח, לפני שנאמרו הפרטים בספר ויקרא, באוהל מועד, במשכן, ולבסוף, אחרי אוהל מועד, נמסרו הפרטים מאז ועלה, בא הפשט וניתוח. אז זה, שלא נאמרו עדיין הפרטים ולא ידעו את הפרטים, והיו חייבים להקריב את הקורבן תמיד בלי הפשט וניתוח, זה לא אומר שלא יקריבו קורבן תמיד, כי הרי לפי רבי יוסי הגלילי זה בדיוק מה שעשו. דתניא, רבי יוסי הגלילי אומר, אותה עולה שהקריבו ישראל במדבר, היא הייתה עולה תמיד, ובכל זאת אינה טעונה, הפשט וניתוח. לפי שאין הפשט וניתוח, אלא מאוהל מועד ואילך. אז גם אפשר לומר שרבי ישמעאל סובר ככה, מה הוא בסך הכל אומר רבי ישמעאל? הוא אמר לך שהעולה שהקריבו ישראל לפני מתן תורה היה עולת ראייה? הוא לא אמר את זה. בסך הכל הוא אמר שלא נאמרו עדיין הפרטים של עולה תמיד. נכון, הם באמת לא נאמרו הפרטים האלה. הם נאמרו רק אחר כך, בינתיים הקריבו את עולת התמיד, בלי הפשט וניתוח. באמת הגמרא נכון, שמי מכאן רבי ישמעאל, תמחוק את רבי ישמעאל מהרשימה של בית שמאי ורבי אלעזר, ובאמת לא חייב להיות שהוא סובר שהעולה שהקריבו ישראל לפני קבלת התורה, היה עולת ראייה, כי ייתכן שזה היה עולת תמיד. בא רב חסדא, יש פסוק מאוד שאפשר להסביר אותו בשתי אפשרויות. אותו פסוק שאנחנו מדברים עליו כבר הרבה זמן, אותה קורבן שלמים וקורבן עולה שהקריבו לפני קבלת התורה. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים. אפשר לבאר את הפסוק הזה בשתי צורות. היקרא איך הכתיב, איך הוא כתוב? אפשר להסביר ככה. וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. איזה עולות הם העלו? מאיזה סוג בהמה? אולי כבשים, כמו שתמיד היה, קורבן תמיד היה מכבשים, את הכבש האחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה מנערביים. המשך הפסוק, והזבחו זבחים שלמים להשם, ששם כתוב מפורש פרים, זה שלמים היה פרים. אבל העולות היה כבשים, זה אפשרות אחת. עוד דיל מה אפשר לבאר, וישלח את בני ישראל ויעלו עולות, ויזבחו זבחים שלמים להשם, את מה הם זבחו עולות ושלמים? שניהם היה מפרים. אידי ואידי פרים. שואלת הגמרא, למה נפקמין? אז זה כבר היה. כבר היה, זהו. קבלת התורה היה, יש לנו כבר את התורה, גמרנו. זה, מה משנה מה היה לפני קבלת התורה? אומרת הגמרא, יש שתי משמעויות. מרזוטרא אמר, לפיסוק טעמים, צריך לדעת את הטעמים של המנגינה. הרי הטעמים, יש כאלה טעמים שזה כמו פסיק כזה, שצריך פה להפסיק. ויש טעמים שזה ממש הפסקה, סוף פסוק. צריך לדעת איפה לשים את הפסיק, איפה לשים את הנקודה. אם אני מחלק את הפסוק לשניים, שהעולות היו כבשים, ומה שכתוב פרים זה רק על שלמים, אז אני צריך לעשות טעם של הפסק, כמו למשל את נחתה, אחרי מה שכתוב, וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. אחרי המילה עולות, צריך לעשות איזשהו אתנחתה, אתנחתה, ממש טעם של כמו פסיק כזה. אבל אם לא, אז אתה יכול לעשות סתם איזה טעם ככה שזה רק... זה לא ממש פסיק. כי זה הכל המשך אחד ארוך, והפרים שכתוב בסוף נאמר גם על העולות. זה משמעות אחת, למה אנחנו צריכים היום לדעת האם הפרים נאמרו גם על העולות שבהתחלה. משמעות נוספת יש, רבה חברי דרבה אמר, לאומר הרי עליי להביא בהמה לקורבן עולה, כמו אותה בהמה שהקריבו לעולה, שהקריבו את ישראל במדבר. מהי? איזה בהמה הקריבו שם לעולה? פרים אהבו, ואז הוא יחייב להביא פרים, פר, או כבשים אהבו, ואז הוא יחייב להביא כבש. סטייקו, באמת זה נשאר בספק. איך מפסקים את הפסוק הזה? וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות. האם העולות היה אותם פרים שנאמר בהמשך, או יכול להיות שהעולות היו בכלל כבשים, ויזבחו זבחים שלמים להשם פרים, אז השלמים היה מפרים. עד כאן דף וו.